שלום עליכם, ערב טוב. אני קודם כל מתנצל על השינוי של השעה, זה היה ממש בלתי אפשרי להגיע בזמן. בגלל פקקים בירושלים, היו פקקים אדירים. כנראה שאיך שרדרה וכולם רצים להדליק נרות חנוכה והרחובות ממש מלאים, אי אפשר לזוז. ברשות הציבור הקדוש, הרבנים אם יש כאן, אני לא מזהה, אז אנחנו בעזרת השם נעסוק בחלק הראשון של השיעור בסוגיה בהלכות חנוכה, ובחלק השני אני בלי נדר אדבר על משהו יותר כללי, שהוא אולי יעניין חלק מכם שכבר שמעו על המושג הזה. אז נתחיל בסוגיה של זמן הדלקת הנר. אז בזמן הדלקת הנר יש לנו שני עניינים. יש העניין של עד מתי אפשר להדליק, כלומר מה סוף הזמן, ומי מתי, מתי התחלת הזמן. אז הגמרא בשבת כ"א עמוד ב', יש לכם במקורות, אומרת בשם רב, פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת, מדליקין בהן בחנוכה, בין בחול, בין בשבת. אמר ביר ממתמה דרב, כסבר קבתה אין זקוק לה ואסור להשתמש לאורה. אז אם הנר לא ידלוק היטב, השמן לא יימשך אחר הפתילה, הוא יכבה, לא נורא. קבתה אין זקוק לה, וגם אסור להשתמש לאורה, אז ממילא אין חשש שיתה את הנר. אמרו הרבנן כמד אביי משמד רבי ירמיה ולא קיבלה. מה פרוש לא קיבלה? הוא לא רצה לשמוע את זה, הוא לא מוכן לקבל את ההלכה הזאת. כי את הרבין, אמרו הרבנן כמד אביי משמד רבי יוחנן וקיבלה. אמר, אי זכאי, גמרתי לשמעתי מעיקרה. אילו זכיתי, הייתי לומד את השמועה הזאת בפעם הראשונה ששמעתי אותה. והגמרה, הרי בסופו של דבר הוא למד אותה, אז מה אכפת לו, מתי הוא שמע אותה? נפקא מינה לגרסא דינקותא. אם הוא היה שומע אותה בפעם הראשונה שהוא, שהיה מקבל אותה בפעם הראשונה שהוא שמע אותה, אז היה לו, הייתה נשארת לו גרסא דינקותא. שואלת הגמרא, וחבתה אין זקוק לה? ורבינו, מצוותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. מה אליו די קבתה הדר מדליק לה? זה שכתוב שזה צריך להיות עד שתכלה רגל מן השוק, האם זה לא אומר שקבתה זקוק לה, שהוא צריך לדאוג שהיא תדלוק עד שתכלה רגל מן השוק? אומרת הגמרא, לא, די לא הדליק, מדליק. השיעור הזה של מי שתשקע החמה, תשכלה רגע מן השוק, זה בא להגיד שבמשך הזמן הזה אתה עדיין חייב להדליק. אם לא הדלקת, תדליק. והנה מי לשיעורה. כשאתה מדליק בשקיעת החמה או אחרי שקיעת החמה, אז תיתן שמן בחמות כזאת שתספיק עד שתכלה רגע מן השוק. עד שתכלה רגל מן השוק, ועד כמה? אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, עד דחליה רגלה דתרמודאי. אלה שמוכרים עצים, רש"י אומר, אז טוב, בכל אופן זה זמן מסוים, שהראשונים אמרו שהוא בערך חצי שעה, קצת יותר. השאלה היא, בשני התירוצים האלה של הגמרא, שתי הדחיות האלה של הגמרא, די לא הדליק מדליק, והיא נמי לשיעורה, האם הם חולקים זה על זה? זה מאוד משמעותי, כי היא לא הדליק מדליק, משמע שאחרי הזמן הזה כבר לא מדליקים. עבר הזמן. אם התירוץ השני חולק על התירוץ הראשון, הוא אומר שזה לשיעורה, אבל הוא לא אומר שאם לא הדליק, בזמן הזה כבר לא מדליק יותר. אז אם הוא חולק, אז כמובן שזה יכול לשנות את ההלכה. הריף מביא את שני התירוצים בלי להגיד כלום. תסתכלו במקור הרביעי פה. הוא הביא את הגמרא כלשונה, ומסביר אותה מה זה, מה זה הטילות ושמנים שאמרו אין מדליקים בהם בשבת, מדליקים בהם בחנוכה, בין בחול בין בשבת, שזה מפני שכבתה אין זקוק לה, וגם אין רשאי להשתמש לאורה. ועד איתניה מצוותה משתשכה החמה שתכלה רגל מן השוק, לעבדי קוי האדר מדליק לה. כלומר שהוא צריך לחזור ולהדליק, כי אמרנו שכבתה אין זקוק לה. אלא די לא הדליק, מדליק. הנה מידי שיעורה. כלומר שצריך לתן שמן לתוכו כדי שתה דולק והולך עד השיעור הזה. אחר כך אחרי השיעור הזה הוא יכול לחוות, הוא יכול להשתמש וכדומה. מה משמע מעריף כשהוא מביא את שני התירוצים? הוא לכאורה רוצה לומר ששני התירוצים קיימים, כי אילו הוא היה סובר שהתירוצים חולקים זה על זה, הוא היה צריך להגיד כמו מההלכה. אם אנחנו אומרים שהתירוצים לא חולקים זה על זה, פירוש הדבר שגם לפי התירוץ השני, הזמן של ההדלקה הוא רק עד שתכלה רגל מן השוק ולא יותר. היא לא הדליק, מדליק, אחר כך כבר לא מדליק. ואכן הרמב״ם כך פוסק. הרמב״ם, תסתכלו למטה, אנחנו בינתיים לא קוראים את ההלכות הראשונות, שבזה נעסוק אחר כך, אלא בעמוד השני, מעבר לדף, אין מדליקים נרות חנוכה קודם שתשקע חמה, אלא אם שקיעתה, לא מאחרין ולא מקדימין, שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק, וחמה הוא זמן זה כמו חצי שעה או יותר, עבר זמן זה, אינו מדליק. וצריך ליתן שמן בנר כדי שתהיה דולקת והולכת עד שתכלה רגל מן השוק. הדליקה וחוותה, אינו זקוק להדליק פעם אחרת. כלומר שהרמב"ם פוסק את שני התירוצים, כי הוא סובר שהם לא חולקים זה על זה. וכך הוא הבין את הריף בלי ספק. שהריף מביא את שני התירוצים, כי הוא סובר שהם לא חולקים זה על זה. אם הם לא חולקים זה על זה, פירוש הדבר שלכול העלמה זמן ההדלקה הוא רק עד שתכלה רגל מהשוק ולא יותר. לעומת זאת, התוספות סוברים שהתירוצים חולקים זה על זה. אז תראו את התוספות במקור השני, שוב פעם בעמוד הראשון. דהי לא הדליק מדליק, אבל מכאן ואילך עבר הזמן. אומר הריף פורט, דיש לי זהר ולהדליק בלילה מיד, שלא יאחר יותר מדי. ומכל מקום, אם אחר, ידליק מספק, דה משני שינוי האחרינה. מה פירוש? שבאמת צריך לחוש לתירוץ הראשון שאומר שעד שתכלה רגל ולא יותר. אבל כיוון שיש תירוץ אחר, והתירוץ האחר יכול להיות שהוא חולק על התירוץ הראשון, והוא סובר שגם אחרי שקלטה רגל מהשוק יכול להדליק, אלא הלשון הזאת של עד שתכלה פירושו לעניין השיעור של השמן, אז כיוון שיש תירוץ אחר, אז ידליק מספק. מה עם משמע שידליק מספק? שידליק בלי ברכה. זה בוודאי שהוא מתכוון לזה, מפני שאחרת הוא היה אומר, ידליק, כי התירוץ השני לא סובר כך, לא סובר ש... היא לא ידליק מדליק. והלכה כלישנה בתרא, תמיד יש בשתי לשונות, רוב הראשונים סוברים שההלכה תמיד כלישנה בתרא. אז אם זאת הייתה כוונת התוספות, היה אומר שצריך להדליק כרגיל, בברכה. הוא אומר לא, שידליק מספק. אחריו תוספות הראש, אני הבאתי אותו למרות שהוא בעצם אומר בדיוק אותו דבר, בשביל ההמשך, אבל תקראו את תוספות הראש. הוא אומר, די לא הדליק מדליק, אבל מכאן ואילך עבר הזמן. הילקח, אף על פי שמתרץ תירוץ אחר, ראוי להחמיר ולהדליק נר חנוכה בתחילת הלילה. ואם אחר, מכל מקום ידליק מספק. הרב רבי פורט, זה בדיוק מה שכתוב בתוספות שלנו. אז גם הראש אומר שידליק מספק, דהיינו שידליק בלי ברכה. תסתכלו בבקשה בעמוד הבא, בטור, סימן תף רשיין ב', באמצע העמוד הבא. אומר הטור, מצוותה מסוף שקיעת החמה, אנחנו נדבר בהמשך מה זה מסוף שקיעת החמה, עד חצי שעה מן הלילה. שעד העם עוברים ושבים ורואים בביתם, והיא כפרסום מניסה. הילקח צריך לתן בשמן כזה השיעור, ואם נתן בה יותר, יכול לחבות לאחר שיעבור זה הזמן. וכן יכול להשתמש לאורה לאחר זה הזמן, שעבר עיקר מצוותה. ומכל מקום, עדיין זמנה כל הלילה. ודלא כהרמב״ם ז"ל שכתב, שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, מדליק עד שתכלה רגל מן השוק, עבר זה הזמן אינו מדליק. מה משמע בטור, שמה קורה אם אדם לא הדליק עד שתכלה רגל מן השוק, איך הוא מדליק? בברכה. הוא אומר, אף על פי כן, מכל מקום עדיין זמנה כל הלילה, הוא לא אומר שידליק מספק, הוא לא אומר שידליק בלי ברכה, עדיין זמנה כל הלילה. למה הוא אומר כך? אז תראו את המקור החמישי, הראש בפסקיו. הראש בפסקיו אומר את הגמרא, ואומר על כך, ועד אתניה מצוותה משתשקע החמה שתכלה רגל מן השוק, לאו דעיקב ידר מדליק לילה, דעי לא הדליק מצי מדליק, אבל מכאן ואילך עבר הזמן, הילקח, אף על פי שמתרץ תירוץ אחר, ראוי להחמיר ולהדליק נר חנוכה בתחילת הלילה. ונראה, דלדידן שאנו מדליקים נר חנוכה בפנים, אין נקר לבני הבית, אין להפיד על זה, טוב, זה משהו אחר. הנה מלי שיעור, שיש לתן שמן בנר שידולק כשיעור הזה, או שיכול להשתמש בה, כדומה. אז מה אנחנו היינו מבינים מהראש? שהראש אומר, לא די קו יעדר מדליק לה, אלא די לא הדליק מצי מדליק, אבל מכאן ואילך עבר הזמן, הילקח, אף על פי שמתרץ תירוץ אחר, ראוי להחמיר ולהדליק נר חנוכה בתחילת הלילה. מה הראש סובר לגבי ההמשך? האם הראש אומר שאחרי הקלטר גם ינשוק, כבר לא מדליקים, או שמדליקים בלי ברכה? לא. הטור הבין שהראש בפסקים, שאומר שכיוון שיש תירוץ אחר, אף על פי שיש תירוץ אחר, ראוי להחמיר ולהדליק נר חנוכה בתחילת הלילה, והוא לא אומר שאחר כך הדליק מספה, אז הטור הבין שהראש בפסקיו בעצם חוזר לומר שידליק בברכה. אחרת הראש היה צריך להגיד את זה, שזה רק מספק. ולא כמו שהוא אומר, הוא אומר ראוי להחמיר ולהדליק נר חנוכה בתחילת הלילה. מה פירוש ראוי להחמיר? זה חומרה. אבל באמת, אם לא הדלקת, תדליק כל הלילה. ככה הטור הבין את הראש. והבית יוסף מאיר על הטור. הבית יוסף אומר, תסתכלו במקור, ועד אתניה מצוותה משתשקע החמה, הוא מדבר על אפשרות להקדים, זה נדבר אחר כך. ונראה, נכון, הקטע הזה של בית יוסף לא מובא פה, זה כנראה איזו חלוקה אחרת של הקטעים, אני סימנתי את כל הפסקה של בית יוסף. בכל אופן, בית יוסף אומר אחר כך שהוא מתפלא על הטור שכתב שזה לא כהרמב"ם. הטור כתב שמכל מקום עדיין זמנה כל הלילה, ודלא כהרמב"ם ז"ל שכתב שאחרי הזמן הזה כבר לא מדליקים. אז אומר רבי יוסף שהוא מתפלא על הטור. למה הוא אומר שזה לא כהרמב"ם ז"ל? הרי הראש גם כן אמר להדליק רק מספק, להדליק בלי ברכה. אז זה לא ממש דלא כהרמב"ם. הרמב"ם כתב שזה סוף הזמן ולא יותר. הראש כתב שמדליקים מספק אחר כך גם כן, כלומר שמדליקים בלי ברכה. אז הטור לא היה צריך להגיד שהראש חולק על הרמב"ם, זה לא כהרמב"ם. אבל אמרנו שהטור הבין בראש, בפסקי הראש, שהראש חזר בו, שהראש בפסקי הראש התכוון לומר שמדליקים בברכה. למה מדליקים בברכה? מפני שהתירוצים חולקים זה על זה, וכאן כמו התירוץ השני, כמו הכלל הרגיל של הלכה כלישנא בתרא. זה מה שהראש אמר בפסקיו. אבל הבית יוסף הבין בראש שהוא מתכוון שידליק מספק. למה הוא הבין כך? מפני שהוא ראה את תוספות הראש? אני לא בטוח שהוא ראה את תוספות הראש, אבל הוא חשב שהראש מתכוון למה שהתוספות מתכוון. אז שהתוספות אומרת שהדליק מספק, כלומר שמדליק בלי ברכה. אז הוא אומר, מה הטור אומר דלא כהרמב"ם? הרי בעצם גם הראש סובר שאחרי הזמן הזה זה כבר לא הזמן שמדליקים בברכה, אלא מה? מדליקים מספק, מדליקים בלי ברכה. ככה הבית יוסף הבין, אבל הטור הבין שהראש באמת מתכוון שידליק בברכה. עכשיו, כל הסיפור הזה הוא מסתבך עוד יותר, כי בשולחן ערוך, הבית יוסף בעצמו בשולחן ערוך פוסק, תראו את השולחן ערוך, זה הפסקה הבאה, שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק, שהוא כמו חצי שעה, שעה זהב עוברים שווים, היא כפרסום מניסה. אילכך צריך לתת בשמן כזה השיעור, ונתן ביותר יכול לחבותה וכו'. הגעה הזה יש אומרים שבזמן הזה וכו'. והשולחן ערוך ממשיך, הוא מי הוא? אני מילה לך תחילה. אבל אם עבר זה הזמן ולא הדליק, מדליק והולך כל הלילה. אז השולחן ערוך בעצמו, שהוא השיג על הטור, למה אתה אומר שהראש הוא לא כמו הרמב״ם? הרי הראש התכוון רק שמדליקים מספק בלי ברכה. אבל הוא עצמו אחר כך בשולחן ערוך פוסק שמדליקים כרגיל. הרי זה ברור שהשולחן ערוך לא מתכוון שמדליקים בלי ברכה, הוא היה אומר את זה. הוא אומר שמכל מקום, אני מילה לך תחילה, אבל אם עבר זה הזמן, מדליק והולך כל הלילה בברכה. אז מה שקרה פה זה שה... הראש חזר בו. הראש חזר בו ממה שהוא כתב בתוספותיו. תוספותיו הולך אחרי התוספות, זה תמיד שיטתו של הראש בתוספותיו, שהוא הולך אחרי התוספות, אבל אחר כך כשהוא כותב את הפסקים שלו, אז הוא כבר לא משעובד למה שהוא כתב בתוספותיו. הוא כבר הרבה פעמים מושפע מעריף, הושפע מחכמי ספרד, ודעתו שלו, והוא כותב כמו שהוא מכריע להלכה. אז הוא מכריע להלכה להדליק כל הלילה, הוא לא כותב מספק. וכך הבין אותו הטור, וכך הטור באמת התכוון לפסוק. אבל הבית יוסף הקשה על הטור, לא, הראש לא סובר כך. הראש סובר שזה מספק. ובסופו של דבר, השולחן ערוך בעצמו פוסק להדליק מוודאי. אז למה הוא פוסק כך? הרי הכלל של השולחן ערוך, בפסיקה, הוא לפסוק כשלושת עמודי ההוראה. הריף, הראש והרמב״ם. אם יש שניים שסוברים אותו דבר, הוא פוסק כמו השניים. אם זה אחד נגד אחד, והשלישי לא מכבה את דעתו, אז הוא הולך לראשונים אחרים. בענייננו, לפי מה שאמרנו, אז הריף והרמב״ם זה שיטה אחת, שלא מדליקים אחרי הזמן של שקלתה רגל מהשוק. והראש, זאת שיטה אחרת, שלפי מה שהבנו בפסקי הראש, ושהטור הבין בפסקי הראש, אז הוא סבר שכן מדליקים מברכה. הבית יוסף, בבית יוסף, הוא אומר לו, למה אמרת ככה? הראש התכוון שמדליקים בלי ברכה. בסופו של דבר יוצא ככה, שיש שניים משלושת עמודי ההוראה שפוסקים לא להדליק בכלל, הראש פוסק להדליק בלי ברכה, והשולחן ערוך בסוף פוסק להדליק עם ברכה. אז מה קרה פה? צריך לשים לב לדברים האלה כשלומדים הלכה, שלומדים... אחרי שלומדים את הסוגיה, לומדים את ההלכה, בטורם בית יוסף, בשולחן ערוך, נושא כלים, שזה הדרך ללמוד הלכה, אז לשים לב לדברים האלה, איך זה מתרחש. אז יש בהגהות של הטור, של הטור החדש, אז בהגהות של הטור הוא כותב שהשולחן ערוך פסק כמו שיטת הרשב"א. הרשב"א כותב בחידושיו שמדליקים כל הלילה, יש לרשב"א ראיה כאילו ממשנה במסכת מגילה שאומרת כל דבר שמצוותו בלילה, מצוותו כל הלילה, כשר כל הלילה, אז הוא אומר גם נר חנוכה, זה כך, נדבר על זה בהמשך שזה לא מוכרח בכלל, אבל בכל אופן, כך הרשב"א אומר, ועדיין זה לא מתרץ את השאלה ששאלנו, מפני שכשיש לנו שניים משלושת עמודי ההוראה, אז הוא לא מתחשב בפוסקים אחרים. מלבד זאת, הוא לא הזכיר בכלל את הרשב"א בבית יוסף. לא הזכיר אותו בכלל. אבל התשובה לשאלה היא שהוא גם לא הזכיר את הריף. למה הוא לא הזכיר את הריף? ושזה שאמרנו מהפשטות של הריף, שהוא מביא את שני התירוצים, משמע שהתירוצים לא חולקים זה על זה, וממילא אם הם לא חולקים זה על זה, אז ההלכה היא גם כמו התירוץ הראשון, שהיא לא הדליק מדליק ולא יותר, זה דבר שאנחנו ככה הבנו את הריף, ואין ספק שהרמב״ם מבין ככה את הריף. הרמב״ם שפוסק שבאמת אחרי הזמן הזה לא מדליקים, כך הוא הבין את הריף. שהריף מביא את שני התירוצים להגיד לך ששניהם אמת. דיינו שצריך גם להדליק דווקא בחצי שעה הזאת וגם לשיעור. אבל הבית יוסף לא הזכיר את הריף. כיוון שהוא לא הזכיר את הריף, משמע שהוא הבין שמהריף אין ראיה לכלום. הריף הביא את הגמרא, העתיק את הגמרא. אז אמנם לעניות דעתנו נראה שכן הריף התכוון לפסוק כשני התירוצים, כי אחרת הוא היה צריך להגיד כמו מההלכה, היה אומר הלכה כתירוץ בהתרה, אבל הבית יוסף, כיוון שהוא לא הביא אותו, הוא כנראה סבר שאין ללמוד מהריף מה דעתו. אין ללמוד מהריף מה דעתו. דעת הרמב״ם שמדליקים רק בחצי שעה, דעת הטור על פי הראש שמדליקים כל הלילה, בברכה, אז הוא חזר בו מההשגה שלו על ה... על על הטור, או לא שחזר בו, אלא החליט שלמרות ההשגה שלו על הטור, הוא מקבל את הטור. הוא עוד פעם מסתכל בטור, עוד פעם מסתכל בראש, ראה שבאמת בראש לא כתוב בפסקי הראש להדליק מספק. כתוב שלחומרה מדליקים בחצי שעה. מה עם משמע? שזה רק חומרה באלמה, אבל באמת גם אחר כך מדליקים בברכה. אז ככה הוא פסק להלכה. הוא פסק כמו הראש נגד הרמב״ם. למה הוא פסק כמו הראש נגד הרמב״ם? מפני שהרבה פעמים אם הטור כותב בפירוש כמו דעת הראש, הבית יוסף הולך אחריו. בפרט שגם יש פה דעות אחרות, כמו דעת הרשב"א, שסובר שמחליט, למרות שהוא לא מזכיר את זה בבית יוסף, הוא לא תרח להזכיר את זה, כי יש לו הראש נגד הרמב"ם, והטור מביא את דעת הראש ואומר דלא כהרמב"ם, אז הוא ככה הוא פוסק. זה לגבי העניין של סוף הזמן, וכמובן שיש ההערה הזאת של התוספות שכיום שמדליקים בפנים, אז יש סברה שכל העניין של הזמן הזה הוא לא בדווקא. בנוסף לכך צריך להוסיף שגם היום לא רק שמדליקים בפנים, אלא היום שריגלה דתרמודאי זה לא האינדיקציה לכמה אנשים מסתובבים בחוץ. אנשים מסתובבים היום בחוץ דווקא יותר מאוחר. ההסתובבויות בחוץ מתחילות יותר מאוחר. אז כיוון שהשתנתה המציאות, גם כן יכול להיות שהדין השתנה. למה? כי מה שכתוב בברייתא זה עד שתכלה רגל מן השוק, זה הדין. הדין הוא עד שתכלה רגל מן השוק. קליה רגלה דתרמודאי זה רבא אומר את המציאות בזמנו. המציאות בזמנו היא שהרגל מן השוק קולה כאשר רגלה דתרמודאי קולה. אין תאורה ברחובות בדרך כלל, אנשים לא היו מסתובבים בלילה בחוץ סתם ככה, רק בודדים. תלמיד חכם אסור שיצא יחידי לבד בלילה, אחרים היו יוצאים, אבל זה לא היה דבר מצוי. אז זה העניין של המציאות, אבל הדין הוא עד שתכלה רגל מן השוק. אז אם עכשיו המציאות היא שהרגל מן השוק עולה הרבה יותר מאוחר, אז אולי באמת זה עיקר הדין כבר. אגב, אנשי בריסק, בנים של הרב מבריסק בירושלים, אני ראיתי את זה במו עיניי, הם מדליקים עד שתכלה רגל מהשוק לפי המציאות של היום, הם שמים שמן עד 12 בלילה, קבוע. כי אומרים, המציאות של רגל מן השוק זה כל דור לפי משהו. אז צריך לראות מה קורה ברחובות. ברחובות ירושלים, אנשים מסתובבים, עד 12 בלילה עוד יש הרבה אנשים. אחר כך זה בודדים, אבל... אז הם ככה שמים שמן, כי הם חושבים שזה עיקר הדין. טוב, בכל אופן, אז ברור שלפי זה, אז גם ההדלקה יותר מאוחר, יש לה עוד סיבה להקל בה. אבל הדבר הכי פשוט זה שהשולחן ערוך פוסק, שאפשר להדליק גם אחר כך, ולחומרה מדליקים בזמן הראשון. עכשיו נגיע לשאלה של תחילת הזמן. אז בברייתא כתוב משתשקע החמה. מה זה משתשקע החמה? אומר הטור, תסתכלו עוד פעם בטור, מצוותה מסוף שקיעת החמה עד חצי שעה מן הלילה. כלומר, שהוא הרי מביא את העניין של החצי שעה מהריף והרמב״ם, כולם שאומרים את השיעור של החצי שעה. אז כשהוא אומר סוף שקיעת החמה עד חצי שעה מן הלילה, כלומר שיש כבר חצי שעה לילה, אז הוא מתכוון, בסוף שקיעת החמה הוא מתכוון לצאת הכוכבים. המשנה ברורה אומר את זה במפורש, תראו את המקור האחרון פה בדף. המשנה ברורה אומר, השולחן האור גם כן כותב לא בדיוק את הלשון של הטור, אלא הוא כותב, אין מדליקים מנר חנוכה קודם שתשקע חמה, אלא אם סוף שקיעתה. אם סוף שקיעתה, כמו שהטור כתב, מצוותה מסוף שקיעת החמה, אומר המשנה ברורה, היינו צאת הכוכבים. והראיה שהכוונה לזה היא שהוא אומר עד חצי שעה מן הלילה, כלומר שחצי שעה שלמה של לילה צריכה להיות פה, שזה השיעור של החצי שעה שהריף אומר, והוא מתחיל בסוף השקיעה. אז מה הכוונה סוף השקיעה? הוא אומר המשנה ברורה, הכוונה לצאת הכוכבים. והדבר הזה הוא באמת מיוסד על דברי רבנו תם. רבנו תם אומר את הדברים בפירוש בתוספות בשני מקומות וגם בספר הישר, שהכוונה היא מה שהגמרא אומרת משתשכח חמה, הכוונה לצאת הכוכבים. הוא מביא גמרא בתענית, תסתכלו בתוספות מנחות שפה מובא בדף, שם כתוב דם נפסל בשקיעת החמה. אז התוספות אומר, ותרץ רבנו תם, תכף נגיע לעניין של הקושיה, אבל תרץ רבנו תם, דמשתשכח החמה, משמע סוף שקיעת החמה, שכבר שקעה החמה. אבל משקיעת החמה, משמע תחילת השקיעה. אז הוא אומר, יש מושג של מי שתשכח החמה, ויש משקיעת החמה. מי שתשכח החמה, משמע סוף שקיעת החמה. מה זה סוף שקיעת החמה? תדע, מדאמרין שבת, גבי נר חנוכה, מצוותה מי שתשכח החמה. והיא בתחילת שקיעה עדיין הוא יום גדול והיה בשרגה בתיירה. לפיכך, שקיעת החמה דאחר אגבי דם בתחילת שקיעה הרי. פה כתוב לשון בשקיעת החמה הוא נפסל. אז הכוונה בזמן שהשמש נעלמת. אבל כשכתוב מי שתשקיע החמה, אז הכוונה לצאת הכוכבים. הוא אומר, וניח עטפה משום דאמרין בסוף איזה הוא מקומן, מניין לדם שנפסל בשקיעת החמה, שנאמר ביום הקריבו את זבחו, ביום שאתה זובח אתה מקריב, והיא בסוף שקיעה כאמר, למה לקרא? פשיטה, זה נפסל בלילה. לילה ודאי פוסל. אלא כאן יש דין מיוחד שבשקיעת החמה אדם נפסל. אז המושג של סוף שקיעה אצל רבנו תם פירושו הלילה. משתשקע החמה זה כשהתחיל הלילה, דיינו מצאת הכוכבי. לעומת זאת, הרמב״ם, תסתכלו עוד פעם בהלכה למעלה, אין מדליקים נרות חנוכה קודם שתשקע החמה, אלא אם שקיעתה. אם שקיעתה. הוא לא מחלק בין אם שקיעתה, בשקיעתה, לבין מי שתשקע. שקיעתה, שקיעתה של החמה. לא מאחרים ולא מקדימים. אז יוצא ככה, שיש מחלוקת גדולה מאוד בראשונים, האם הדלקת נרות חנוכה היא בשקיעה או בצאת הכוכבים. שיטת רבנו תם בצאת הכוכבים, כך פוסק הטור וכך פוסק השולחן ערוך, לפי מה שהבין המשנה ברורה, ומוכרחים להבין ככה, סוף השקיעה וחצי שעה מן הלילה, ואילו הרמב״ם פוסק שהזמן ההדלקה הוא בשקיעה. הנושא הזה של שקיעת החמה הוא נושא שיש לו עוד סיבוך נוסף והשלכות עצומות על כל דיני התורה, לא רק על חנוכה שזה דרבנן, אלא על כל דיני התורה שקשורים ליום או ללילה. וזה הנושא של הסתירה בין הגמרא בשבת לגמרא בפסחים. אז תראו בבקשה עוד פעם את התוספות במנחות. אפשר רבנו תם. ובסוף במה מדליקין, שבת למדי משמע דלרב יהודה משתשקע חמה עד הלילה, שני חלקי מיל. ובפסחים, צריך להתחיל לפני כן. ברש משעת המי פסחים, דאמרינה משקיעת החמה צאת הכוכבים ארבעה מילים לרב יהודה. הקשר רבנו תם, ובסוף במה מדליקין, משמע דלרב יהודה משתשקע חמה עד הלילה שני חלקי מיל. או בתוספות הקודם לזה, תוספות בפסחים. רבי יהודה אומר משקיעת החמה צאת הכוכבים ארבעה מילים, מקשה לרבנו תם, ובסוף במה מדליקים, אמר איזו בין השמשות, מי שתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימים, דבר רבי יהודה, הוא מסכין על התם, דבין השמשות לרבי יהודה, תלת הריבי מיל, העניין שתרים, שני שליש או שלושת רבי, זה מחלוקת רבא ורבי יוסף שם בסוגיה, כל אופן, המקסימום זה שלושת רבי מיל, ואחר כך אמר רבי יהודה גופי ארבעה מילים, וזה סתירה עצומה בין הסוגיה בשבת לסוגיה בפסחים. בשבת כתוב שמשקיעת החמה עד צאת הכוכבים זה שלושת רבעי מיל. בפסחים כתוב אותו טענה רבי יהודה אומר שמשקיעת החמה את הכוכבים, ארבעה מילים. אז מה עושים עם הדבר הזה? שיטת רבנו תם היא שלכל העלמה, לכל העלמה, צאת הכוכבים שהוא לילה זה צאת שלושה כוכבים. זה הגמרא בשבת אומרת בפירוש, והמקור של זה, וזה במסכת מגילה, והיה לנו הלילה למשמר, והיה לנו מלאכה, מעלות השחר עד צאת הכוכבים. אז הלילה מתחיל בצאת הכוכבים ונגמר בעלות השחר. אומר רבנו תם, המושג משקיעת החמה שבפסחים, הוא לא המושג של שקיעת החמה שבשבת. מה שכתוב בפסחים זה השקיעת החמה שאנחנו רואים את השמש נעלמת. שהשמש יורדת באופק, זה מה שכתוב בפסחים. ומשם עד צאת הכוכבים, שהוא לילה, ארבעה מיל. ארבעה מיל. מיל, הילוך מיל, זה לפי דעת חלק מהראשונים, בשולחן ערוך זה 18 דקות. לפי הדעה הכי קיצונית זה 24 דקות. אז ארבעה מילים, לפי השיעור הקטן, זה 72 דקות. אומר רבנו תם, משקיעת החמה שאתה רואה את השמש נעלמת, עד צאת הכוכבים יש ארבעה מילי, 72 דקות. מתוכם שלושת רבעי מיל זה בין השמשות. השלושת רבעי מיל האחרונים, שזה מה שהגמרא בשבת אומרת. אז הייתה שקיעה נוספת אחרי שלושה ורבע מיל. זה מה שכתוב בגמרא בשבת, משתשקע החמה עד צאת הכוכבים, שלושת רבעי מיל. משתשקע החמה הכוונה לשקיעה המאוחרת. השקיעה שהיא סוף השקיעה. מה זה השקיעה המאוחרת בדיוק? אז מדברים על העובי של הרקיע, זה מושג שהוא לא מקובל בימינו, אבל לא משנה. בכל אופן אומרים שאחרי שלושה ורבע מיל, יש עוד פעם איזו החשכה מסוימת, שזה שקיעת החמה ששם מתחיל בין השמשות, ספק יום, ספק לילה, ואחרי שלושה ורבע מיל זה לילה שלושה כוכבים. זאת שיטת רבנו תם. עוד כמה ראשונים הולכים בדרכו, והשולחן ערוך כותב ככה בהלכות שבת. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שמשקיעת החמה עוד שלושה ורבע מיל, זה עדיין יום גמור. יום גמור. רק אחרי שלושה ורבע מיל מתחיל בין השמשות. ואילו, כל אלה שחיו בארץ ישראל, בבבל, במצרים, לא מכירים את הדבר הזה. אין אצלם דבר כזה. הגאונים, הרמב״ם, הם אומרים שקיעת החמה בפסחים ושקיעת החמה בשבת, זו אותה שקיעת החמה, יש רק שקיעת החמה אחת וזה ההיעלמות של השמש באופק. מה זה צאת הכוכבים בפסחים שכתוב שמשקיעת החמה צאת הכוכבים ארבעה מיל? מסביר הגרא, ביאור הגרא שם ברש סמך אלף באור החיים, זה צאת כל הכוכבים. צאת כל הכוכבים, דהיינו כשרואים את כל הכוכבים שבשמיים באותו לילה, זה ארבעה מיל אחרי שקיעת החמה. זה לא מושג שהוא נפקמין על ההלכה, צאת כל הכוכבים, כי אנחנו יודעים שצאת הכוכבים מעניין תחילת הלילה זה שלושה כוכבים, כך אומרת הגמרא בשבת, כוכבים בינוניים, שלושה כוכבים בינוניים זה התחלת הלילה. צאת כל הכוכבים זה מושג שאין לו השלכה ישירה להלכה, אלא זה, הגמרא שם לא עוסקת בהלכה, היא עוסקת שם באורך היום, אורך כמה פרסאות בן אדם הולך ביום, דברים כאלה. אז שם מדובר על מושג אסטרונומי, מעלות השחר, עד צאת כל הכוכבים, יש כך וכך מיל, 40 מיל. מתוכם 4 מיל מעלות השחר עד הנצח חמה, ו-4 מיל משקיעת החמה עד צאת הכוכבים, דהיינו צאת כל הכוכבים. הלבוש, שהוא גם כן הולך בשיטה הזו, הוא כותב שמי שיש לו מושג כלשהו בתכונה, הוא לא יכול לחשוב אחרת. לא יכול לחשוב אחרת. למה? כי מה זה שמעלות השחר עד הנצח חמה יש ארבעה מיל? מה קורה בעלות השחר? מה זה עלות השחר? עלות השחר זה האור הראשון, כך כתוב. התחלה של אור הכי קטן שרואים במזרח, מזה שהשמש נמצאת כך וכך מעלות מתחת קו האופק, והיא מתחילה כבר להאיר קצת את הרקיע. מתחילה ההארה הראשונה, ולאט לאט היא מתחזקת ככל שהשמש עולה, אז הכוכבים מתחילים להיעלם. כשיש חושך גמור, רואים את כל הכוכבים. שמתחיל האור הראשון, מתחילים כוכבים להיעלם. אבל אם תסתכלו בזמן עלות השחר על השמיים, תראו השמיים מלאים כוכבים. הראשונים מתחילים להיעלם. הם גומרים להיעלם בנצח חמה. מעלות השחר עד הנצח חמה, 4 מיל, הכוכבים נעלמים אחד אחרי השני. אותו דבר, בערב, כשהחמה שוקעת, מתחילים להופיע כוכבים. אחרי 3/4 מיל, יש כבר 3 כוכבים בינוניים. כל אחד יכול לראות את זה בשמיים. וזה הלילה. ההחשכה הולכת וגוברת, עד סוף 4 מיל, כמו במעלות השחר עד הנץ, ככה מהשקיעה עד צאת כל הכוכבים, אחרי 4 מיל רואים את כל הכוכבים. אבל כפי שאמרנו, זה לא נפקא מינה להלכה, כי להלכה, מה שקובע זה צאת 3 כוכבים בינוניים, זה תחילת הלילה. אז זאת שיטת הגאונים, הרמב״ם, הגר"א וכדומה. אז אומנם אמרנו שהשולחן ערוך כותב כמו רבנו תם, כי הרבה ראשונים כתבו בעקבות רבנו תם את הדבר הזה, ששלושה ורבע מיל זה עדיין יום גמור, אבל בפועל בארץ ישראל לא נהגו ככה. החידה כותב שבארץ ישראל גם בזמן מרן כבר נהגו כשיטת הגאונים בלבד. דהיינו ששקיעת החמה זה שקיעת החמה שאנחנו רואים, ואחרי 3/4 מיל זה כבר לילה. זה הבין השמשות. אספר לכם סיפור. דודי זקני, האח של סבתא שלי, היה רב של שכונת בית ישראל בירושלים, ואגב הוא היה ידיד גדול של הרב מאומן, רב שלום מלמד, אם אני לא טועה, הוא דודו זקנו של ראש הישיבה. כלומר, אני יודע שהוא בדי קרוב, הוא לא זוכר אם הוא סבא של ראש הישיבה או דודו זקנו, נדמה לי שדודו זקנו. הרב שולם מלמד, הוא היה הרב מאומן. לפני שאומן היה סיפור של נוסעים אלפי אנשים, הייתה גם עיירה אומן באוקראינה, שיהודים חיו שם, והרב מאומן היה תלמיד חכם רציני, והוא היה ידיד נפש של דודי זקני. אז, וההורים שלי, הוא סידר את החופה להורים שלי, הרב מאומן. בכל אופן, בזמן שדודי זקני, שמו היה רב שמשון אהרן פולונסקי, הוא היה רב של שכונת בית ישראל, קראו לו הרב מטפליק, על שם העירה שבה הוא היה בחוץ לארץ. הוא היה פוסק עצום, כל הפוסקים של הדור אחריו, רובם, הירושלמים, היו ממש תלמידים שלו, ושימשו אצלו. תודה רבה. אם כבר, אז משהו חם. תודה רבה. רב שלמה זלמן ורב ווזנר והרבה הרבה מהגדולי הדור שאחריו היו אצלו, קיבלו אצלו שימוש בהוראה. יום אחד הגיע לירושלים האדמו"ר מסאטמר המפורסם, יואל משה, שהוא היה תלמיד חכם גדול. הוא ביקר בארץ ונסע במונית בירושלים, אני לא יודע אם זה היה אחרי השקיעה, אבל בכל מקרה זה היה סמוך מאוד לשקיעה. סמוך מאוד לשקיעה. אז הרב מטפליק, דודי זקני, שלח לו אזהרה חמורה. למה הוא עשה את זה? כי הם נהגו בחוץ לארץ, כמו שיטת רבנו תם, שאחרי השקיעה זה עדיין יום. אז הוא שלח לו אזהרה חמורה, הוא אמר לו שיזהר, כי אם הוא יעשה את זה עוד פעם, הוא ינדה אותו. זה חילול שבת, אם הוא נוסע אחרי השקיעה. זה בין השמשות. אבל ככה היה המעשה. טוב, הוא מאוד כיבד את מה שהרב מטפליק אמר לו, והוא כמובן לא חזר על זה. אבל זאת הייתה המציאות, שבחוץ לארץ היו עוד יהודים שהלכו לפי מה שכתוב בשולחן ערוך. למרות שבארץ ישראל יודעים שזה לא יכול להיות, אין דבר כזה בעולם ששלושה כוכבים זה אחרי 4 מיל מהשקיעה. תסתכלו, כל בן אדם שיצא החוצה מסתכל, זה יראה שיש כוכבים קטנים ובינוניים וכל הסוגים אחרי 30 דקות מקסימום, אחרי 40 דקות, אבל לא אחרי 72 דקות, זה לא שייך. אז בקיצור, גם כמו שאומר הלבוש, מבחינה אסטרונומית זה לא שייך. ברור ששיטת הגאונים היא השיטה הקובעת להלכה, וכך אנחנו נוהגים, ואין שום צורך גם להחמיר גם במוצאי שבת, במוצאי יום כיפור וכדומה. זה ממש דבר שאין לו מקום לפי העניות דעתי.
להחמיר בזה.
לא שייך להחמיר, אין, המוחש לא יוחש. מה שרואים בחושים אי אפשר להכחיש. ולכן אין שום טעם להחמיר חומרות שהן נגד המוחש. נחזור לענייננו. אז אם כן, כשרבנו תם מדבר על השרגה בתיארה, הוא אומר, מה, שקיעת החמה הראשונה זה שרגה בתיארה, מה זה? זה עוד היום גדול. אז הוא פוסק צאת הכוכבים. אבל אלה שרצו להגיד שהזמן הוא משתשקע החמה של רבנו תם, אז אמרו, זה 3.25 מיל אחרי השקיעה. שאז זה כבר לא כזה ששרגה בתיארה. באמת זה לא שרגה בתיארה. 3.25 מיל אחרי השקיעה זה כבר ממש כמעט חושך גמור. אבל רבנו תם, כשהוא אמר, לא יכול להיות שזה בשקיעת החמה, כשהוא מדבר על השקיעה הראשונה, זה אומר שרגה בתיארה, אז בזמן שהשמש נעלמת, יש עוד אור. זה שרגה בתיארה, מה יעני? שאלה כמה זמן יש לנו לדבר. יש לי חשק להמשיך עוד בנושא הזה, למרות שאנחנו רוצים גם לדבר על דברים אחרים. אז יש איזו הגבלה של זמן?
אין הגבלה.
לא, כאילו, חוץ מאשר ללכת לישון, יש איזה תוכניות הערב.
בסדר.
מי שיהיה עייף יכול לישון פה, זה לא... אז ככה. שיטת הרמב״ם שמדליקים בשקיעה, יש בה קושי גדול. לא הקושי של שרגה בתיארה, כי זה אפשר להגיד, זה נכון שזה עדיין יש עוד אור, אבל בכל זאת שאתה מדליק נר בשקיעה, רואים אותו, הוא ניכר, הוא לא שהוא לא ניכר. הקושי הוא אחר. ימי החנוכה מתחילים בקפה בכסלב. איך אנחנו מקיימים את מצוות היום הראשון של חנוכה בשעה שהוא לא בטוח קפה בכסלב? ספק כבדל, ספק קפה. אז אתה מדליק, מברך ברכה, שבשעה מצטב להדליק נר של חנוכה. ומתי אתה מדליק אותו? אתה מדליק אותו בתחילת בין השמשות, שהוא בין כבדל לקפה. זה לא מוזר. כל מצווה שאנחנו מקיימים של איזה יום, של איזה חג, של... מקיימים אותה בתוך היום, בתוך החג. מי שיוכל מצה בליל הסדר בשקיעת החמה, אנחנו נגיד לו שהוא חייב לחזור ולאכול, הוא ספק יצא ידי חובתו, כי הוא לא אכל בלילה. יפה מאוד, טוב אמרת. אתה בינר, נכון? כך אתה נראה. אז אומר לנו הרב אבינר הצעיר, שמה תגיד על ערב שבת? כשחל קפה בשבת, יכול לאכול קפה בשבת? היום הראשון של חנוכה, יכול לאכול בשבת? יכול. אתם לא זוכרים מתי פעם אחרונה אכל בשבת? טוב, אז אתם לא זוכרים, אבל הוא חל. יש הלכות של מה עושים כשיש שתי שבתות בחנוכה. תראו שזה דבר שיכול לחול, זה לא כל כך מצוי, זה די נדיר, אבל יש חנוכה חל בקפה, תלוי בשאלה אם חשבה מכסלב מלאים או חסרים. ואז יוצא שאנחנו מדליקים בכל מקרה בקף דלת, לא בספק יום, ספק לילה. מדליקים בקף דלת. חס וחלילה, לא נדליק בין השמשות של שבת. אז אנחנו מדליקים בקף דלת אחרי הצהריים. אז האמת היא שזאת קושיה לרמב״ם, אבל לא בגלל מה שאמרנו, כי בצדק אומרים, הרי בשבת, שבת תוכיח, אלא הקושיה היא על מה שהרמב״ם כותב בהלכות חנוכה פרק ג', תסתכלו. הלכה א' עד ג'. בבית שני, כשמלכו יוון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם וכולי, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם וכולי, וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדום, ב-25 בחודש כסלו היה. ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש של הפח אחד, ולא היה בו להדליק על היום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים וכולי. מפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו 8 הימים האלו שתחילתם מליל 25 בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הנרות, להראות ולגלות הנס. כן. אז הוא אומר שכשגברו ישראל אויביהם ואיבדום, זה היה ב-25 בחודש כסלו, נכנסו אז להיכל ולא מצאו שמן אלא פח אחד. מתי הדליק אותם נורה בפעם הראשונה לפי הרמב״ם? בכ"ה בין הארבעים. אני מבקש שמישהו יגיד, אבל באמת, בלי בושה, מה זה בין הארבעים? להצביע ולהגיד לי מה זה בין הארבעים. כתוב בתורה, הכבש השני תעשה בין הארבעים. תורן בין הארבעים, ונורה בין הארבעים. מה זה בין הארבעים?
מרגע אחרי חצות,
עד
מרגע
שקיעה. מחלוקת בגמרא.
יפה מאוד. יפה מאוד. לא, זה לא מחלוקת בגמרא. זה דבר, זה דבר.
אנחנו אומרים שכבר מהבוקר.
מה?
בגלל שבין הארבעים, בין ערב ראשון לערב שני, או בין הבוקר לערב, או בין השעה 6:30.
בין בטר, טוב, בסדר, שר כוח. כל אופן ההלכה, בין הארבעים, זה מחצות היום עד השקיעה. ככה אומר רש"י, בין הארבעים, מחצות היום עד השקיעה. למה? כי זה בין הערב הראשון לערב השני. הערב הראשון זה כאשר החמה נוטה למערב, מתחילה לטות לכיוון מערב, מחצות היא מתחילה לטות לכיוון מערב, הערב השני זה כשהיא שוקעת במערב. אז זה בין הארבעים. אם נכנסו להיכל בכ"ה, פירוש הדבר שהדליקו את הנרות בכ"ה אחר הצהריים, בין הארבעים. אין מחנכים את המנורה אלא בהדלקה של בין הארבעים, זה המשנה במנחות, ויוצא שמה שאת החכמים תקנו לנו הוא מאוד מוזר. להדליק בלילה של כ"ה, שהוא בעצם לילה לפני הלילה שהדליקו במקדש. ועוד אם זה חל בשבת, אז אתה מדליק ביום כ"ד אחרי הצהריים, שזה ממש יום קודם, לפני היום שזה הרע. למה עשו את זה? אז האמת היא שרבנו הגדול, במחילת עצמותיו, הוא לא דייק בעניין הזה. המאירי אומר שנכנסו להיכל בכ"ד, ומצאו את המנורה בכ"ד, מצאו את פח השמן בכ"ד. מניין לי שהרמב״ם לא דייק? כי יש לנו ספר שנקרא ספר מכבים א', שהיה מצוי בשפה יוונית למשך 2000 שנה, ומקורו העברי עבד, למרות שהוא נכתב בעברית, והוא נכתב על ידי בן הדור קרוב לתקופת המאורעות, ותורגם לראשונה לעברית לפני 100 שנה או משהו כזה, כאשר מצאו את ה... כאשר הרגיש את הצורך לתרגם אותו מיוונית. בספר מכבים א', שהיום יש לו כבר מהדורות מהודרות, מדעיות, כתוב שם בפירוש שהכניסה למקדש הייתה בכ"ד, הדליקו את הנרות וערכו את השולחן, למחרת, ותקנו את המזבח, הארוס, ולמחרת בבוקר הקריבו פעם ראשונה את קורבן התמיד וחגגו את חנוכת המזבח 8 ימים. מה שאנחנו אומרים, חנוכת המזבח, שזה בעצם היסוד של החג, זה היה לא בגלל נס פח השמן, כבר ביום הראשון, שעוד לא ידעו שהוא ידלוק 8 ימים, כבר אז קבעו שיעשו חנוכת המזבח 8 ימים, כמו שעשה שלמה המלך. אז הם חנכו את המזבח בכ"ה בבוקר, ואת המנורה הדליקו ביום הקודם, כתוב בפירוש כך בספר מכבים א'. וכך כותב המאירי על המקום, המאירי אומר שבכ"ד נכנסו להיכל, והדליקו את המנורה, וזה נכון. לפי זה הכל ברור. דהיינו שאם אנחנו אומרים שלשיטת הרמב"ם מדליקים בין השמשות, ואם אנחנו רואים שכשחל חנוכה בשבת מדליקים עוד מבעוד יום, זה מפני שהמצווה היא לעשות כעין מה שהיה בהדלקת המנורה. אז החכמים לא רצו לקבוע להדליק מבעוד יום כל יום, אלא רק אם יש צורך כמו בשבת או מי שצריך לתת לדרך, אז כתוב בשולחן ערוך גם כן יכול להדליק מבעוד יום. כי רצו לפרסם את הנס. רצו שזה יהיה בזמן שרואים את את האור של הנר, לא שיש רגע בתיאר. אז קבעו להדליק כשמתחיל להחשיך. מתי זה שמתחיל להחשיך? אומר הרמב״ם, לפי הגמרא, משקיעת החמה. אומר רבנו תם, לא. משתשקע החמה, כוונה צאת הכוכבים. כמו שכתוב בתענית, כל תענית שלא שקע עליו החמה, אינה תענית. אז מה הכוונה? עד בין השמשות? לא. כוונה עד הלילה. אומר התוספות שם במנחות, בזבחים, הוא אומר, קבלה בידינו מאבותינו שתענית צריכה להיות עד צאת הכוכבים, אין דבר כזה עד שקיעת החמה. אז אין כל תענית שלא שקע לה בחמה לא תענית, הכוונה צאת הכוכבים. אומר רבנו תם, מי שתשקע החמה, הכוונה צאת הכוכבים. לפני כן זה שרגע בתיארה. כלומר, שבעצם למרות שהמצווה תוקנה לזכר הנס של פח השמן בהדלקת המנורה, אבל העניין של מצוות הדלקת המנורה הוא לא קשור לפרסום הניסה, הוא לא קשור לזה שיראו אותו. הרי את המנורה לא רואים. המנורה היא בתוך ההיכל. המנורה בתוך ההיכל. מי נמצא שם? בהיכל אסור להסתובב. לא, לא ישראל ולא כהנים. אז הדלקת הנרות בהיכל זה לכבוד ולתפארת. זה הדלקת נרות לכבוד המקדש, למרות שאין שם אדם. הדלקת נרות חנוכה, למרות שהיא זכר לנס של פח השמן, היא לפרסום הניסה, שאנשים יראו את זה. ולכן קבעו את הדלקת הנרות, כאשר זה לא שרגע בתיארה, כאשר אפשר לראות את הנר שהוא דלוק בפתח הבית, ואפשר לראות אותו. אז רבנו תם אומר, בצאת הכוכבים, זה לילה, זה זמן שמדליקים נרות, לא לפני כן, לפני כן זה שרגע בתיארה. אז אמנם רבנו תם מדבר על השקיעה הראשונה, שלפי דעתו יש עוד אחר כך המון זמן, אבל זאת השקיעה שלנו, על זה הוא מדבר, הוא אומר, זה לא יכול להיות שרגע בתיארה, השקיעה הזאת שלנו זה שרגע בתיארה. אז פירוש הדבר שיש יסוד גדול מאוד להסברה שהזמן הנכון הוא מה שפוסק השולחן ערוך. דהיינו בצאת הכוכבים, כשיטת רבנו תם. למה? כי למרות ששיטת הרמב״ם היא בשקיעת החמה, ואמרנו שהסיבה היא שזה יכול להיות ספק כ"ד, יכול היה להיות אפילו ממש בכ"ד, כי זה כמו במקדש, אבל מצד שני, הרי זה לא כמו במקדש. הרי קבעו שזה יהיה משתשקע החמה, ולא מבעוד יום, לכתחילה. פירוש הדבר שרצו שזה יהיה בזמן שרואים את הנר. למה? כי העניין הוא הפרסום הניסה. אז באמת מתקבלת יותר, מבחינה הגיוני ספירת רבינו תם, שזה יהיה בשעה שיותר חושך, דהיינו בלילה. וכך פוסק השולחן ערוך. אז אמנם המשנה ברורה אומר שהגרא אומר אחרת, בליטה נהגו ככה, אבל לא כל העולם זה ליטה. אנחנו חסידים, הספרדים, מדליקים בצאת הכוכבים. אלא מה? צאת הכוכבים זה כבר חורג מהחצי שעה לפי שיטת הרמב״ם. אז השולחן ערוך פסק שאפשר להדליק כל הלילה. אבל מי שרוצה לחוש לשיטת הרמב״ם, יכול להדליק בדיוק בצאת הכוכבים. צאת הכוכבים, אני עוד פחות מחמש דקות מסיים את כל החלק הזה, ואנחנו נעבור לחלק אחר. צאת הכוכבים בחורף ובקיץ מתארך לעומת שלושת רבעים. שימו לב, גם בחורף וגם בקיץ צאת הכוכבים יותר ארוך, ההפרש בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים יותר ארוך גם בקיץ וגם בחורף מאשר בחשבן ותשרי. מה שכתוב שלושת רבעי מיל זה בימי חשבן ותשרי, שהיום בלילה שווים. ככה אומר הגרא ברש סמך א' ובהלכות מילה, זה ברור גם שזה לא יכול להיות כל השנה אותו דבר, זה משתנה, אבל זה משתנה גם בקיץ וגם בחורף ליותר ארוך. זה לא כמו שעות זמניות. שעות זמניות בחורף נהיות יותר קצרות, בקיץ יותר ארוכות. ההפרש בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים הוא גם בקיץ וגם באורך יותר ארוך. גם ההפרש שבין עלות השחר לענץ, גם בקיץ וגם בחורף יותר ארוך מ-72 דקות. וגם בין השקיעה לבין צאת כל הכוכבים. ההסבר של זה הוא פשוט מאוד, אבל צריך קצת דמיון בשביל להבין אותו. אני אגיד אותו בשתי מילים, באביב ובימי ניסן וימי תשרי, השמש עולה כמעט בזווית ישרה, לא ממש בזווית ישרה. זווית ישרה זה רק בקו המשווה. היא עולה, אם תשימו לב, תסתכלו על, על זריחת החמה. החמה זורחת בימי ניסן ותשרי במזרח. אז היא עולה בזווית שהיא זווית מסוימת לכיוון דרום, אבל לא גדולה, לא חדה. זווית כמעט ישרה. בחורף היא זורחת בדרום מזרח, ובקיץ בצפון מזרח. הסיבוב בקיץ הוא גדול מאוד, והסיבוב בחורף הוא קטן, לכן השעות בקיץ הם היום יותר ארוך, בחורף יותר קצר. אבל גם בקיץ וגם בחורף, השמש עולה בזווית יותר חדה. היא עולה מצפון מזרח בזווית חדה, וגם בדרום מזרח בזווית חדה, לעומת ימי ניסן ותשרי, שהיא עולה כמעט בזווית ישרה. עכשיו, מתי יש אור? אור יש לפי העומק של השמש מהאופק. כשהיא עולה בזווית חדה, לוקח לה יותר זמן לעלות. אם עומק מסוים מתחת האופק, רואים אור מסוים, והיא עולה בזווית ישרה, אז היא עולה מהר. אם היא עולה בזווית חדה, היא עולה יותר לאט. אבל היא נמצאת באותו מקום מתחת האופק, בשני המקומות. לכן, הזמן שבין שקיעת החמה לצאת הכוכבים, זה דבר בשקיעה. בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים, או בין עלות השחר לענץ, או בין השקיעה לצאת כל הכוכבים, הוא יותר ארוך בקיץ ובחורף מאשר באביב ובסתיו. לפי מדידות שנעשו ולפי כל מיני נתונים, לא משנה, צאת הכוכבים כל השנה בארצנו הוא לא יותר מ-24 דקות אחרי שקיעת החמה. כלומר, שמי שמדליק 25 דקות אחרי השקיעה, הוא מדליק בצאת הכוכבים, הוא יוצא גם ידי שיטת הרמב"ם, שההדלקה היא רק חצי שעה מהשקיעה. אז מי שרוצה לעשות את זה, תבוא על הברכה, בתנאי שהוא לא יתפלל ערבית בצאת הכוכבים, אלא אחר כך. אז תגידו לי, תדיר בשנות תדיר. תשובה היא שכאשר יש זמן קבוע לתפילה יותר מאוחר, אז אין בעיה של תדיר ואינו תדיר. אם יש לכם בישיבה תפילה ב7:30, אפשר להדליק בצאת הכוכבים. אני לא רוצה להגיד שמי שמדליק בשקיעה הוא לא בסדר, שתבוא על הברכה, זה שיטת הגר"א וחלק מעדות ישראל. אבל מי שרוצה...
אבל מכוח הראייה משבת, אומר ששקיעה זה לא בדווקא, ואפשר כל יום בחנוכה להדליק לפני
השקיעה. עוד פעם, לא קלטתי, מה אמרת? הרשב"א
אומר, מכוח הראייה משבת, שכל יום בחנוכה שקיעה זה לא בדווקא, ואפשר גם לפני.
מה פה שקיעה זה לא בדווקא? אלא מה?
אפשר גם לפני השקיעה, כמו בשבת. כל יום זה כמו שבת. ככה הרשב"א כותב.
זה נכון, זה כתוב גם בשולחן ערוך, אבל זה רק בשעת הדחק. אנחנו פוסקים להלכה שמדליקים... מה?
הרשב"א אומר לא...
בסדר, הרשב"א הוא לא ההלכה למעשה. ההלכה למעשה בשולחן ערוך כתוב. שרק... לא, זה לא קשור. זה לא קשור. מה שהוא אומר זה שאפשר להדליק גם לפני השקיעה. זה בסדר. שאפשר להדליק לפני השקיעה אנחנו יודעים. אבל יש ראשונים, והשולחן ערוך אומר, אם שקיעתה לא לפני ולא אחרי, אלא אם כן זה שבת או שעת הדחק. יש משהו אחר ברשב"א, אבל לזה אני כבר לא אכנס. זה שיטת הבהג, סליחה רק שנייה, אני תכף אתן לך לדבר. שיטת הבהג, שגם בשבת מדליקים בשקיעה, וזה עדיין לא בין השמשות, כי הוא פוסק כרב יוסף, שבין השמשות זה תרי טילטי מיל, שני שליש ולא שלושת רבי, והוא לא מתחיל בדיוק בשקיעה, לא מתחיל פלגה דדנקה אחרי השקיעה, אז יש איזה דקה וחצי אחרי השקיעה שזה עוד יום, והוא אומר שגם בשבת מדליקים בשקיעה. זה שיטת בהאג שמביא הרשב"א והר"ן, אבל לזה בכלל לא ניכנס. כן.
כל העניין של להדליק בצאת הכוכבים זה שיטת רבנותם.
כן.
בצאת הכוכבים זה רבנותם, זה שעה אחרי שקיעה.
זה לא קשור, זה לא קשור. רבנותם אומר שלהדליק לפני צאת הכוכבים זה שרגא בתיארה. רבנותם אומר שצאת הכוכבים הוא בשעה פלונית.
אבל יש גמרא, הגמרא אומרת שמדליקים בשקיעת החמה. על הגמרא אי אפשר לחלוק.
נכון, אז רבנותם אומר שיש בגמרא מקרים שכתוב משתשכה החמה ופירושו צאת הכוכבים.
כן, אבל אני אומר, אבל לפי שיטת רבנותם, הזמן ההדלקה הוא שעה אחרי השקיעה. אם אנחנו פוסקים כמו הגאונים בהוצאת שבת, אדם לא מחמיא את רבנותם, כלומר אנחנו לא סובלים את רבנותם. אתה לא סובל את רבנותם, השקיעה אתה יכול לפרש רק שקיעה, אתה לא יכול לפרש את הכוכבים.
לא נכון. המושג משתשכה החמה, גם אם אין שיטת רבנותם לגבי שתי שקיעות, אין שיטה כזאת בעולם, הוא יכול להתפרש, והוא ודאי מתפרש בכמה מקומות בתור צאת הכוכבים. כגון, כל תענית שלא שקעה עליו חמה, אינה תענית. מה הכוונה? הכוונה לשקיעה או לצאת הכוכבים?
הראש אומר צאת הכוכבים.
בסדר, אז למה הם כולם אומרים צאת הכוכבים? כי...
רבנו תם. מי שסובר לא...
אבל זה רבנו תם, זה שלא קשור לשיטה שלו בעניין המתי זה.
מי שאומר ששקיעה צאת הכוכבים, תמיד רק ראשונים שנותנים לרבנו תם.
אין לזה שום קשר, זה שני דברים שונים לחלוטין. שקיעת החמה, לפעמים בגמרא פירושו, לילה.
גם למען דה אמר...
בוודאי, בוודאי. מה הקשר? אנחנו פוסקים כמו הגאונים, אנחנו גומרים את תענית בשקיעה או בצאת הכוכבים? צאת הכוכבים? למה? כי אנחנו מבינים שכשהגמרא אומרת שתשקע החמה לגבי תענית, זה לילה. אותו דבר פה. מי שתשקע החמה, זה לילה. זה לא קשור לשאלה מתי השלושה הכוכבים האלה נראים. כשהכוכבים האלה נראים, זה הלילה. אנחנו יודעים ששלושה כוכבים נראים אחרי 13 ימים מהשקיעה. רבנו תם חשב שהם נראים אחרי 4 מיל, אז הוא דיבר על אחרי 4 מיל, אבל זה לא קשור לשיטה שלו בעניין הזה. זה שהדקה היא בצאת הכוכבים, זה עניין בפני עצמו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
גם כאן רבנו תם לא כתב בצאת הכוכבים. כתב שבשקיעה השנייה שלו, אז זה...
לא, הוא בתוספות... מנחות, תסתכל, וגם בזבחים, מוכח שרבנו תם...